מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מגזין מוקלט. מיטב הכתבות של מכון דוידסון זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה.
והפעם רואים קרוב, רואים שקוף. כתבתו של דוקטור גל חיימוביץ' פורסמה בשניים במאי 2019. בעזרת צבעים זורחים, טכנולוגיות שקיפות חדשניות ואפילו ניפוח דגימות על ידי חיתולים, אנחנו יכולים לראות במיקרוסקופים מודרניים הרבה יותר מאי פעם. רואים קרוב, רואים שקוף. מיקרוסקופ האור הוא אחד הכלים הוותיקים ביותר שמשמשים את הביולוגים, וראשיתו כבר במאה ה-17, בימי אנטוני ון ליבנהוק ורוברט הוק. בזכותו אנו מבינים כיום ממה מורכבים התאים בגופנו ואיך הם פועלים, ויודעים לזהות גם יצורים שאינם נראים לעין בלתי מזוינת, כמו החיידקים. האם נשאר עוד מה לחדש בכלי כל כך מוכר וישן? העשורים האחרונים מוכיחים בבירור שכן, כשפיתוחים בתחום האופטיקה והמחשוב מאפשרים יותר ויותר תגליות פורצות דרך שלא היו קורות בלעדיהם. בעין העדשה. מיקרוסקופ האור המודרני מורכב משתי עדשות מגדילות. עדשות אובייקטיב בעוצמות הגדלה שונות שפונות לעבר העצם הנחקר, ועדשת עינית שמגדילה פי 10 ודרכה החוקר מסתכל. בניגוד למיקרוסקופים הראשונים, כיום עדשת האובייקטיב אינה עדשה אחת, אלא מערך של כמה עדשות שמאפשרות, עם העינית, הגדלה של עד פי 1500. למרות כושר ההגדלה המרשים, שני גורמים מגבילים את השימוש במיקרוסקופ. ניגודיות, קונטרסט, וחושר הפרדה, רזולוציה. ניגודיות היא היחס בין הבהירות של עצמים בתמונה לבין הבהירות של סביבתם. במילים פשוטות, ככל שעצם כהה יותר או בהיר יותר יחסית לסביבתו, כך קל יותר להבחין בו. כושר הפרדה מתייחס למרחק הקטן ביותר בין קווים או נקודות שבו עדיין אפשר להבחין ביניהם. מכיוון ששכבת תאים היא שקופה ברובה, הניגודיות שלה נמוכה מאוד וקשה להבחין בה בפרטים רבים. לשם כך פיתח פריץ זרניקה באמצע המאה ה-20 את מיקרוסקופיית ניגודיות המופעים, וזכה על כך בפרס נובל בפיזיקה. השיטה מאפשרת לשנות את הבהירות של חלק מקרני האור על פי פיזורן אחרי שהן פוגעות בפני שטח הדגימה. באופן זה חלק מהאזורים נראים כהים לעומת אחרים, והפיזור משקף את צורת הדגימה. כך אפשר לראות מבנים שלא ניתן לראות בתאורה רגילה. כל זה עדיין לא מאפשר לדעת מה קורה בתוך התאים. לשם כך כבר צריך להשתמש בצבענים, פיגמנטים, שצובעים אזור מסוים בתוך התא, למשל הגרעין. כך אפשר להגביר את הניגודיות בדגימה, חישבו על תמונה בשחור לבן לעומת תמונה צבעונית, וללמוד יותר על מבנים בתא ועל תהליכים בתוכו. השיפור המשמעותי בניגודיות ובכושר ההפרדה הגיע עם כניסתה לשימוש של המיקרוסקופיה הפלואורסנטית. צבע פלואורסנטי הוא חומר שמגיב לאור. כשמאירים עליו באורך גל מסוים, כלומר צבע מסוים, הוא בולע את האור ופולט אור בצבע אחר. יש שתי שיטות עיקריות לסימון בצבע פלואורסנטי. באחת יוצרים קישור כימי של צבע פלואורסנטי למולקולות שמזהות חלבונים מסוימים בתא, למשל נוגדנים שמזהים חלבון ייחודי. בשנייה, משתמשים בחלבון פלואורסנטי, כמו אלה שנמצאים בגופם של יצורים ימיים מהירים, כגון מדוזות, אלמוגים ואפילו צלופחים. החלבון הראשון מהסוג הזה שנכנס לשימוש הוא ה-GFP, שמקורו במדוזה, וגילויו זיקה את אוסמו שימומורה, מרטין צ'לפי ורוג'ר ציין, בפרס נובל בכימיה לשנת 2008. כיום ידועים עוד מאות חלבונים פלואורסנטיים בכל הצבעים. העיקרון בשימוש בהם הוא שאפשר בהנדסה גנטית לאחות חלבון פלואורסנטי עם חלבון תאי שאנו מתעניינים בו. כך אפשר לזהות איפה נמצא החלבון שאנחנו מחפשים בתא, ולעקוב אחר מולקולות בתאים חיים על פי האור שהן פולטות במיקרוסקופ פלואורסנטי. כושר ההפרדה של מיקרוסקופ נקבע על ידי שני פרמטרים. הראשון מכונה הערך המספרי של הנקב, numerical aperture או בקיצור NA, והוא היכולת של המערכת האופטית לאסוף ולהפריד אור בהתאם למרחק מהעצם הנחקר ולמדיום שדרכו אנו מסתכלים, למשל אוויר, מים או שמן. הפרמטר השני הוא אורך הגל שמוקרן על הדגימה. כושר ההפרדה של מיקרוסקופ אור נראה, אורכי גל של 400 עד 700 ננומטר, כלומר מיליארדיות המטר, הוא כמחצית מאורך הגל, כלומר כ-200 ננומטר. עצמים משמעותיים רבים הם קטנים יותר מ-200 ננומטר, ולכן אי אפשר לצפות בהם כראוי במיקרוסקופ כזה. לדוגמה, תא אפיטל ברקמות המצפות את עברי הגוף מגיע לגודל של 20 עד 30 מיקרון, כלומר 20 או 30 אלף ננומטר, ואפשר לראות היטב תאים כאלה במיקרוסקופ אור. קוטר התא של שמר אפייה הוא רק כ-5 מיקרון, וחיידק הוא בגודל של כמיקרון אחד. גודלו של נגיף ממוצע הוא כ-30 עד 50 ננומטר, ריבוזום הוא בגודל של כ-30 ננומטר, וגודלו של חלבון בודד הוא כ-5 ננומטר. כל מבנה שנמצא מתחת לסף ההפרדה יראה במיקרוסקופ פלורסנטי כנקודה בגודל של כ-200 ננומטר. לפני כעשור החלו להשתמש בשיטות של סופר רזולוציה, שזיכו אף הן את מפתחיהן, אריק בציג, וויליאם מורנר ושטפן הל, בפרס נובל בכימיה לשנת 2014. הטכנולוגיה הזאת מנצלת תכונה ייחודית של מולקולות פלורסנטיות, היכולת לחבות או להדליק את המולקולה באמצעות שליטה בתאורה עליהן. לשם כך מצלמים עשרות או מאות אלפי תמונות, וכל תמונה מדליקה בכל פעם רק חלק מהמולקולות הפלורסנטיות. בעזרת אלגוריתמים חישוביים אפשר למפות היכן בדיוק נמצאת כל מולקולה, וכך להגיע לכושר הפרדה של ננומטרים בודדים. שקיפות מרבית. מיקרוסקופיה פלורסנטית היא אחת השיטות הנפוצות כיום לחקר המבנה של רקמות, של תאים ושל עברונים בתוך התא. אין בעיה לראות דרך שכבת תאים בודדת, שכן התאים שקופים למדי ומאפשרים מעבר אור בקלות. אולם כשמדובר בפיסת רקמה עבה יותר, שכבות התאים חוסמות את מעבר האור. בנוסף, האור שמצליח לעבור מתפזר במעבר דרך השכבות ומקבלים תמונה לא ממוקדת. לרוב אי אפשר לצפות לעומק של יותר מ-20 מיקרון, כלומר 3-4 שכבות תאים. עד לאחרונה לא יכולנו לצפות במיקרוסקופ דרך איבר שלם בלי לפרוס אותו לפרוסות דקות. במאמר שפורסם ב-2013 בכתב העת Nature, תוארה שיטה חדשה בשם צלילות, Clarity, שמאפשרת לקחת כל איבר או רקמה בגוף ולגרום להם להיות שקופים. בשיטה שפותחה במעבדה של קארל דייסרוט באוניברסיטת סטנפורד, מחדירים לרקמה מעין ג'ל שקוף, שהמולקולות שלו נקשרות באופן בלתי הפיך לחלבונים, ל-DNA ול-RNA. את המולקולות האחרות שבולעות את רוב האור, שומנים, סוכרים וכדומה, מסלקים באמצעים כימיים. הג'ל שומר על מבנה הרקמה, התאים והעברונים בתא. סילוק המולקולות המסתירות מאפשר לצפות לעומק הרקמה, למשל מוח עכבר, באמצעות צביעות מיוחדות או ביטוי של חלבונים פלורסנטיים. התוצאה לא פחות ממדהימה, שכן היא אפשרה לראשונה לצפות איך התאים מסודרים יחד בתוך מוח שלם לא פגוע. אחת התכונות הייחודיות לתאי עצב היא יכולתם ליצור שלוחות ארוכות, אקסונים, המשמשות להעברת מסרים בין תאים ברחבי המוח או בינו לבין איברים אחרים בגוף. כשפורסים מוח לפרוסות לצורך צפייה במיקרוסקופ, קשה מאוד לעקוב אחר אקסון יחיד מתחילתו ועד סופו, שכן סביר להניח שהוא יחתך. בשיטת הצלילות, עקבו אחרי כל אקסון ואקסון במוח מתחילתו ועד סופו, וכך יצרו מפת תקשורת של כל תאי העצב במוח העכבר. בשש השנים שחלפו מאז פיתוח השיטה, היא הופצה למעבדות רבות ברחבי העולם, ונעשו בה שדרוגים שאפשרו להסתכל על איברים אחרים עד כדי עכבר שלם. במאמר שהועלה לאחרונה לאתר הפרסום המוקדם ביו-ארכיב, החוקרים עקבו אחר כל העצבים של העכבר לפרטי פרטים. לדוגמאות גדולות כאלה לא יכלו להשתמש במיקרוסקופ רגיל, ונעזרו במקום זאת בפיתוח חדש אחר, מיקרוסקופ יריעת אור פלורסנטי. יריעות באפלה. את מיקרוסקופ יריעת האור המציאו בשנת 1903 הנרי זיידנטוף וריצ'רד אדולף זיגמונדי, שקראו לו אז אולטרה מיקרוסקופ. הם העבירו אור לבן דרך חריץ רבוע, וכך הצליחו לצפות בחלקיקים קטנים ממיקרון. אולם הרעיון נזנח למאה שנה, עד ששולב מחדש במיקרוסקופ פלורסנטי מודרני. בשנת 2004 פותחה שיטת מיקרוסקופיית יריעת אור בשם SPIM, קיצור של Single Plane Illumination Microscopy, כלומר תאורת מישור יחיד, שמאפשרת לצפות באורגניזם שלם. כפי שציינו, כשצופים ברקמה עבה במיקרוסקופ פלורסנטי רגיל, האור נבלע ומתפזר. בנוסף, האור מפעיל את כל המולקולות הפלורסנטיות לכל עובי הדגימה, כך שמתקבלת תמונה מפוזרת ולא ממוקדת. במיקרוסקופ יריעת אור יש שתי עדשות אובייקטיב, הנמצאות בזווית של 90 מעלות זו מזו, בניגוד למיקרוסקופ רגיל שבו יש עדשת אובייקטיב אחת שדרכה האור מגיע מהדגימה לעין. בעדשה אחת מועברת יריעת האור לדגימה, והשנייה משמשת לקליטת האור הפלורסנטי. בדרך כלל יריעת האור היא ברוחב של כמה מיקרונים, עובי של שכבת תאים יחידה בדגימה. כך נמנעת ההפעלה של מולקולות פלורסנטיות באזורים אחרים של הדגימה, והאור לא מתפזר דרך שכבות אחרות כמו במיקרוסקופ רגיל. בנוסף, במיקרוסקופ יריעת אור אפשר להשתמש בעוצמת אור נמוכה יחסית למיקרוסקופ פלורסנטי רגיל, כך מצטמצמת התופעה של רעילות אור, כלומר נזק שנגרם למולקולות ביולוגיות כשהן נחשפות לאור, במיוחד בתחום הסגול כחול. במיקרוסקופ הזה אפשר לעקוב אחרי התפתחות של עובר של עכבר אפילו לאורך שבוע, או לעקוב אחרי תאים ועברונים בתוך דג זברה חי. לצפות בעזרת חיתול. לבסוף, הנוירולוג אד בוידן מצא דרך להשתמש בחיתולים כדי להסתכל על המוח. מוח האדם מורכב מכ-86 מיליארד תאי עצב ומספר דומה של תאים אחרים. בין התאים יש רשת סבוכה של קשרים בשם סינפסות שקשה לזהות כשצופים במיקרוסקופ בפיסת מוח במבט רחב. בנוסף, האותות בסינפסות מועברים באמצעות ביומולקולות ובועיות זעירות הקטנות מכושר ההפרדה של מיקרוסקופים אופטיים. אמנם אפשר להשתמש לשם כך במיקרוסקופ סופר רזולוציה, אך עלותו גבוהה ולא כל מעבדה יכולה להרשות לעצמה לרכוש אותו. בנוסף, במיקרוסקופים האלה מסובך לצפות ברקמה עבה. בוידן החליט לנקוט בגישה אחרת. במקום להגדיל את כושר ההפרדה של המיקרוסקופ, למה לא להגדיל את הדוגמה? בחיתולים חד פעמיים לתינוקות קיים חומר שמתנפח במגע עם מים. במיקרוסקופיית הרחבה מכניסים לתוך הדגימה את המולקולות הללו שיוצרות קשרים כימיים עם כל המולקולות הביולוגיות, חלבונים, DNA ו-RNA. לאחר מכן מוסיפים מים והדגימה הביולוגית מתרחבת עד פי 20 מגודלה המקורי בלי לשנות את הסידור של המולקולות במרחב, כמו שקורה לציור על בלון בזמן שמנפחים אותו. המאמר הראשון בנושא, שפורסם בשנת 2015, הראה ניפוח של דגימה פי 4, כלומר כושר הפרדה אפקטיבי של 70 ננומטר במקום יותר מ-200 במיקרוסקופ רגיל. מאז התפרסמו יותר מ-30 מחקרים שהשתמשו בשיטה זו ושכללו אותה עד כדי ניפוח של דגימה פי 20 וכושר הפרדה של 25 ננומטר, שווה ערך לשיטות מיקרוסקופיה של סופר רזולוציה, אך זול הרבה יותר. האזנתם לכתבה רואים קרוב, רואים שקוף, מאת דוקטור גל חיימוביץ', קריינות איתי נבו. אפשר להאזין לכתבות נוספות שלנו באתר מכון דוידסון.